שלום וברכה, קהל קדוש. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם. מת רבנו הרמח"ל, זכותו יגן עלינו אמן. ונדמה לי שאם זכרוני לא מטעני, אם אני טועה, שהגענו לחלק ב' בפרק שלישי, באות ב'. נכון או לא? איזה מזל. השגחה עליונה, סייעתא דשמיא, שכיוונו אל המקום שבו היינו פעם שעברה. והנה, אז אנחנו עסוקים, כן, בענייני ההשגחה האישית. למדנו דבר מאוד חשוב, והוא שלכל אדם יש משימה, ושהמשימה של כל אדם משתנה. יש אדם שהמשימה שלו, אפשר להגיד אפילו בתחום המצוות, מצווה X, אדם אחר שזה מצווה Y, או מידות מסוימות, מידה שהוא בא לתקן, ואחר, אין לו את המידה הזאת לתקן, זה לא הניסיון שלו וכדומה. לפי זה גם פרטי ההשגחה הם יהיו בהתאם לכך. לפי זה יהיה אדם עשיר או אדם עני לפי המידה שהוא צריך לתקן. נגיד שאדם צריך לתקן את מידת האכזריות, אז דווקא הוא יהיה עשיר כדי שיברר אם הוא מתאכזר או לא מתאכזר, או מרחם על החלשים, על העניים. או יש אדם אחר שהעניין שלו זה להיות שמח בחלקו, לכן דווקא יהיה עני, כי זאת מידתו שאותה הוא צריך לקנות. זה לדוגמה, כן? מובן שאי אפשר לדייק את זה בכל אחד ואחד, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. אז כאן יש עוד הרחבה, או נגיד העמקה של הנושא הזה, בפסקה ב'. הנה, והנה, בהיות ענייני העולם כולם נמשכים ונעתקים בשלשלות מעניין לעניין ממציאותם בנבדלים, עד מציאותם בגשמיים, וכמו שזכרנו לאל בחלק א' פרק ה'. הנה כל העניינים האלה, פרטי ניסיונו של האדם, כמו שזכרנו, מתחיל שורש בחינותם, בנבדלים לפי המציאות השייך בהם, מתיקון וקלקול כפי שכתב לי מעלה, וכפי עניינם שם נידונים ונגזרים להימצאו להתפשט עד הגשמיות באישים הרואים להם. כלומר, כל מה שאמרנו לפני כן, שיש סיטואציות שונות, לכל אדם ואדם, ואין סיטואציתו של אדם אחד דומה לסיטואציתו של אדם אחר, זה מתחיל, השיקול של הדבר הזה נמצא בחוכמה העליונה, דיינו בנבדלים, או מה שהוא מכנה בקבלה, ספירות. אבל כפי שאמרנו, רמח"ל בספר הזה נמנע מלהשתמש בביטוי קבלי. אז הוא אומר, הנבדלים, הרוחניים וכו'. אבל הוא אומר שם, נידונים ונגזרים להימצא ולהתפשט עד הגשמיות באישים הרואים להם, עד שבכלל דין החילוק הזה ייכנסו כל פרטי המציאות למדרגותיהם, ועל כולם משקיפה החוכמה העליונה וכפי אמיתת מציאותם תגזור את היותר נאות והגון, וזה ברור כפי העיקרים שקדמנו. נמצא לפי השורש הזה שהצלחות העולם הזה וצרותיו תהיינה לשינוסה בם האדם בחלק מחלקי הניסיון ששיערה החוכמה העליונה היותו נאות לאיש ההוא. טוב, למשל, יש שאלה, לפי זה מאוד לא פשוט הדבר הזה. למשל, יוב. יוב, מתו לו 10 ילדים. וואו, חריף מאוד. מגיע לו או לא מגיע לו? זה דיון. אבל נשאלת השאלה, האם מגיע להם או לא מגיע להם? זה דיון אחר. זאת אומרת, החשבון יכלול גם את צערו של יוב, וגם המקרה שקרה לבניו. כן? או למשל, יש אדם שקרתה לו איזושהי צרה, מישהו אחר שמע ואמר, אוי, נאנח. גם ההנחה שלו היא בכלל החשבון. אז זה מתחיל להיות מאוד מסובך, זה חשבונות על גבי חשבונות. כן, מה אתה אומר?
לגבי השאלה של יוב, יכול להיות שאחר החשבון הזה,
התשובה
היא
שזה
לא
יגיד? יכול להיות, אני לא אמרתי. אני לא קבעתי האם זה צדק או לא צדק.
מקרה.
זאת השאלה של ספר יוב. נכון? נכון, זה מה שאמרנו גם בפעם הראשונה. או שכן או שלא, אני לא אמרתי. זאת השאלה של ספר יוב, זה לא הקביעה. אתה כבר הגעת למסקנה.
לא, אם יש שאלה כזאת, זה גם
ייתכן. אני לא יודע. זה השאלה איך קוראים את ספר יוב. אני אומר, זה ספר בפני עצמו שצריך ללמוד אותו. ספר מאוד מורכב ומאוד מסובך. יש שם 40 פרקים, 42 פרקים. וכל פרק מציג עמדה אחרת. אז אתה רוצה שאני אסכם 42 פרקים ככה?
לא, אני אומר שלפי השאלה זה אומר שיכול להיות כזאת אפשרות.
אני לא יודע.
לא
יודע, אני אומר, אם אני אלמד את ספר איוב, או את ספר דת תבונות של רמח"ל, אז אולי תהיה התחלה של תשובה. בסדר? כן, מה אתה אומר? כן, למשל, כן. אז תשאל השאלה של הבת שלו גם כן, נכון? כלומר, מהריל יש פה שני חשבונות. א', זה שהוא שינה את מנגינת ההפטרה, ב', הילדה שמתה לו בגלל זה. אז מה, מסכנה הילדה, מה היא עשתה? כן, אז זה עוד שאלה. זאת אומרת שפה אתה צריך לעשות מספר חשבונות, גם מה יש למהריל וגם לבת שלו. לא רק זה, לכל מי שהיה בסביבה, ואשתו של מהריל, והסבתא של מהריל, בקיצור, יש פה, כלומר, כדי להכיל מקרה אחד, אתה צריך לעשות חשבונות שאני לא חושב שהם ביד האדם לעשות אותם.
אבל לפעמים האמירות האלה גורות, זאת אומרת...
מה?
לפעמים האמירות האלה שמות על ידי חמודלים, גורות,
קביעות כאלה נחרצות... אז השאלה היא, האם הם קראו את הרמב״ם במורה נבוכים או לא? שהרמב״ם אומר בנבוכים, אנחנו, אומר שני דברים. הוא אומר, א', אנחנו לא יודעים את הפרטים, ב', הוא יודע שאנחנו... אנחנו יודעים שהכל במשפט. זה שני משפטים שסותרים אחד את השני, נכון? הכל במשפט, רק אתה לא יודע איך. כן? זה לא פשוט.
הכל בערבון מוגבל.
לא, לא בערבון מוגבל. ערבון מוגבל, הכוונה שאולי זה לא במשפט. לא, זה במשפט, רק אתה לא יודע איך. לכן אתה גם לא יכול להאשים. הרי זה מה שעשו ראי איוב. הרעים של איוב אומרים לו, מגיע, יש לך איסורין, בטח עשית משהו לא בסדר. אומר להם איוב, איך אתם יודעים? אולי עשיתי הכל בסדר. אז מה הסיבה? יש סיבה, אבל אני לא יודע מה היא. כן?
אפשר לומר שכשהמהריל אומר את המשפט הזה, הוא אומר, הצער שלי זה...
כן, בדיוק. כלומר, מהריל אמר נקודה אחת בתוך כל המכלול. כן? אבל למה התגלגל שדווקא הבת הזאת וכו'? כן, בסדר. כן, בבקשה. קודם כל, הנביאים הם נביאים, בשביל זה הם מקבלים משכורת. זה ודאי שזה מלמד, לפחות אומר, הכתוב, הגמרא אומרת ככה, שאם יש לאדם ייסורין, יפשפש במעשיו. נכון? אז קודם כל, זה טוב, לדעת, מה יפשפש במעשיו? אתה מסתכל בנביאים, הנביאים אומרים, זה בא בגלל זה, זה טוב, יפשפש. אומרת הגמרא, פשפש ולא מצא. מה זה פשפש ולא מצא? מה זה לא מצא? אין אדם ש... כמעט ואין אדם שאין לו איזה רבע עבירה. אז מה זה פשפש ולא מצא? אומר הרב קוק, הוא לא מצא עבירה ששקולה כנגד הצער הזה. זאת אומרת, יש עבירות, אבל זה עוד לא מצדיק. למשל, השואה. אנשים אומרים, הייתה השואה כי דיברו בחזרת השץ. אני ראיתי דברים כאלה. הייתה השואה. למה הייתה השואה? דיברו בחזרת השץ. זה חמור, נכון? זה חמור לדבר... ראה, זה נכון שזה חמור לדבר בחזרת השץ? חמור מאוד. אז זה מצדיק את השואה, נכון? מחנות הריכוז, 6 מיליון, הכל, נכון? ברור שזה לא פרופורציונלי, אז צריך להיזהר לא להגיד שטויות גם, כן? כי זה גורם יותר חילול השם מהקידוש השם, הדברים האלה. אז צריך להבין, כלומר, זה נקרא פשפש ולא מצא, לא מצא משהו שמשתווה לאפשרות, כן? אפילו של עבירות שאפשר היה לעבור, שום דבר לא שווה את השואה. אז לכן, פשפש ולא מצא, אז הגמרא אומרת, יתלה בביטול תורה. אומרת הגמרא, פשפש ולא מצא. מה זה לא מצא? אין אדם ש... אי אפשר להגיד, הוא לא... הרי הגמרא אומרת שאי אפשר להינצל מביטול תורה אפילו פעם אחת. תמיד יש איזה משהו. אז מה זה לא מצא? הוא לא מצא ביחס ל... הוא לא ראה שביטול התורה יגרום, הוא יגרום לו ייסורין כאלה שיתקנו את ביטול התורה. כי הרי אם זה בגלל ביטול תורה, צריך שהייסורין יתקנו את ביטול התורה. והוא לא מצא שהייסורין האלה מתקנים ביטול תורה. אז אומרת הגמרא, אז אם ככה, יתלה בייסורין של אהבה. מה זה ייסורין של אהבה? ייסורין של אהבה, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. הרמב״ם למשל אומר שאין הלכה כזאת, שבאמת אין דבר כזה ייסורין של אהבה, זה רק דת יחיד. אבל יש כאלה שכתבו שכן, רבנו סעדיה גאון אמר שיש כן ייסורין של אהבה. מסביר הרב קוק, ייסורין של אהבה זה שזה ייסורין שבאים לשנות אותו. שבאים לשנות משהו בזהות שלו. טוב, אז בואו, כן. אז יש דברים שכן, יש כמה דברים ש... טוב, אז הוא יעשר ויתעשר ולא יעשה מה שבשבילו הוא בא לעולם. מה יש?
אז יש מצב
שהצלחות
העולם הזה, למשל, זה לא דווקא בקטע
נסר, זאת אומרת, כן, כי יש לו גם בחירה חופשית. אז הוא פעל בבחירתו החופשית דברים טובים שהם לא היו עיקר התיקון שלו. זה לא שישאר בלי שכר, יהיה שכר על זה. אבל זה לא בשביל זה הוא בא לעולם. כן. טוב, אז בואו נמשיך. דלת. ואומנם עוד סיבה אחרת נמצאת להם, על פי דרכי המשפט והגמול. והוא, כי הנה, כלומר, להם להצלחות ולצרות, כן? גם אמרנו שזה בשביל הניסיון. אבל יש עוד סיבה. למה האדם מצליח או להבדיל יש עוד צרה? חלילה. ואומנם עוד סיבה אחרת נמצאת להם על פי דרכי המשפט והגמול והוא. כי הנה גזר השופט העליון יתברך שמתולדת מעשה האדם עצמו יהיה עזרו ממנו יתברך להקל לו השגת שלמותו. וינצלו מן המכשולים כעניין שנאמר רגלי חסידיו ישמור. ואולם ודאי שגם בזה מדרגות מדרגות יש. כי ימצא אחד, ששורת הדין תיתן כפי מעשיו שכבר עשה, שיעזרו הבורא יתברך עזר מעט. ואחר שדינו יהיה שיעזרו עזר יותר גדול. ויקל עליו השגת השלימות קלות רב. ואחר שיהיה ראוי לעזר היותר גדול. וכן בהפך, כבר ימצא מי שכפי הדין יהיה ראוי שלא יעזרו מן השמיים. אך לא יקשה עליו השגת השלימות. ואחר שמשפטו... יצא שירבו לו העיכובים ויצטרך לו חוזק גדול ועמל רב עד שישיגנו. זה מה שהגמרא אומרת, ייסורין של אהבה, כל שאין בהם ביטול תורה ותפילה. יש אחד שלא אכפת לו שיתבטל מנו תורה ותפילה. ממילא הוא לא רוצה ללמוד תורה והוא לא רוצה להתפלל. אז זה אומר שיש לו ייסורין שיש בהם ביטול תורה ותפילה, אז זה לא משנה משהו. כן, אבל יש אדם שלפי ערך מדרגתו, אצלו תורה ותפילה הם מרכזיים מאוד, ואז יש לו ייסורין שלא מבטלים תורה ותפילה, זה ייסורין של אהבה. אז זה מה שאומר כאן שזה משתנה לפי אדם, לפי כל אדם, ויחר שהוא הרשע הגמור שיסתמו בפניו כל דרכי התיקון וידחה ברעתו. כמו שמצאנו למשל אצל פרעו, פרעו מלך מצרים, שעונשו היה שהוא לא יוכל לחזור בתשובה. שהרי נתבטלה ממנו הבחירה החופשית. זה יכול לקרות אצל יהודים? ודאי שזה יכול לקרות אצל יהודים. רק לגבי אלישע בן אבויה, אז אני לא בטוח שזה נכון. כי הרי מה שמע אלישע בן אבויה? הוא שמע מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, מה המשך? חוץ מאחר. לא אמרו חוץ מאלישע בן אבויה. כלומר, הצד האחר, מה שבאלישע בן אבויה נעשה אחר, הוא לא בכלל שובו בנים שובבים. אבל אלישע בן אבויה, כן בכלל שובו בנים שובבים. וזה כן טעות בהבנה שלו, של מה שהם מאחורי הפרגוד. כן. זה אשמתו, הוא צריך להבין. הוא היה מספיק חכם כדי להבין שיש הבדל בין אחר לבין אלישע בן אבויה, כי בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. נכון? ויש בכל הדבר, הרי מי אמר עליו שהוא אחר? לא, הוא עצמו. הרי הזונה אמרה לו, אתה לא אלישע? אמר, אחר הוא. אז הוא אמר. כלומר, הוא קבע שהוא אחר, הוא יכול היה לא לקבוע את זה. כן? כלומר, זו החלטה שלו. כן. ויש בכל הדברים האלה פרטי פרטים, רבים מאוד, והנה נמצא. שאפשר שיזכה האדם, ויוגזרו עליו הצלחות בעולם הזה לסייעו בעבודתו. כלומר, עד עכשיו אמרת שזה שכר. אבל זה קצת אגואיסטי, כאילו אני עכשיו מנהל חשבונאות. יש לי זכויות, מקבל שכר. יש לי עבירות, מקבל עונש. אבל כאן יש משהו יותר עמוק, והוא עבודתם של הצדיקים, שהוא זקוק לסיוע כדי להגיע לשלמות. ואז יוצא ששכרו פה זה לא שכר במובן של הוא מקבל טובת העולם הזה, אלא הוא מקבל טובת העולם הזה כדי לזכות לחיי העולם הבא. כמו שהרמב״ם אומר, שאדם זוכה לחיי העולם הבא על פי מידת השגתו באלוהות. איך הוא מגיע להשגה באלוהות? צריך בשביל זה שלווה. איך תהיה לו שלווה? אומר הרמב״ם, אי אפשר להיות בשלווה כשאדם רעב, חולה או נרדף. זה שלושה דברים. רעב, חולה ונרדף, אתה לא יכול להיות בשלווה. לכן הבטיחה התורה שאם האדם באמת דבק בתורה ובמצוות, יסיר מאיתנו שלושת המונעים האלה. ואז נהיה שבעים, בריאים ורודפים את אויבינו. ואז תהיה שלווה בנפש, ואז נוכל לעסוק בחוכמה, ועל ידי העיסוק בחוכמה לזכות לחיי העולם הבא. כן, יוצא לפי זה שהשכר פה הוא עקיף. יש יתרון בעמל בדברים שאינם המוסר הטבעי. כן, זה פרק שישי בספר שמונה פרקים, ששם הוא דן על מה שאמרו לפום צערה אגרה, שלפי הצער השכר. אומר הרמב״ם, זה נאמר לגבי מצוות ועבירות שמעיות, לא לגבי דברים שכליים או מוסריים. אלא? טוב, זה פרק שלם שם, כדאי לראות. אני כתבתי על זה משהו בספר שלי על שמונה פרקים, עיין שם בביאור לפרק השישי, ודעת לנפשך ינעם. והנה נמצא שאפשר שיזכה האדם ויוגזרו עליו הצלחות בעולם הזה לסייעו בעבודתו, למען ינקל לו השיגו את השלמות המבוקש ולא ימצאו לו עיכובים. ואפשר שנגזר עליו כפי מעשיו הפסדים וצרות שיעמדו כחומה לפניו ויפסיקו בינו ובין השלמות, עד שיצטרך לו יותר עמל ויותר תורך לבכוע את המחיצה ההיא ולהתאמץ עם כל תרדותיו להיות משיג את שלמותו על כל פנים. והפך זה לרשע, אפשר שיוגזרו עליו הצלחות לפתוח לפניו פתח האבדון שידחה בו, ואפשר שיגזרו עליו צרות למנוע אותו מן הרשע שהיה בדעתו לעשות. זאת אומרת, לפעמים יש רשע, או אדם שרוצה לעשות עבירה, הוא נגיד הוא מתכנן לעשות עבירה ופתאום הוא חולה. אז מה זה? זה שכר או זה עונש? בפשוט הוא חושב שזה עונש, אבל זה באמת שכר, זה להציל אותו מעבירה. אז לכן זה מאוד קשה לומר, אתה רואה אדם סובל, אתה אומר, למה הוא סובל? בטח הוא רשע. לא, אולי דווקא זה כדי להציל אותו. וזה יקרה כשידע המנהיג העליון שאין ראוי לאותו הרשע, הרשע שיעשה מטעם מה, והוא מה שהיה דוד מתפלל, אל תיתן השם מהוויה רשע, זה ממו אל תפק. או לפעמים באמת הרשע הזה הוא רשע, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ירשיע, שהוא יצליח. למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיצליח? כי זה לא הזמן לעשות כזה בלגן בעולם. אז הרשע, נגיד אפילו מת. הוא מת כדי שהוא לא יעשה את הרשע ההוא. על מי זה נאמר, אל תיתן השם מהוויה רשע, זה ממו אל תפק? אומרת הגמרא שדוד אמר את זה על גרמניה. זה גרמניה של אדום, או גרממיה, לא משנה, שאלמלא הם יוצאים מחריבים את העולם כולו. זה כתוב במסכת מגילה. עכשיו, מה זה גרמניה בזמן הגמרא? זה השבטים הגרמנים שהיו אז בצפון אירופה, ובאמת הם החריבו את העולם כולו אחר כך. כלומר, הם החריבו את העולם במובן של העולם המיושב, את האימפריה הרומית. אבל זה אומר שיש בגרמניה איזה כוח שיכול בבוא הזמן להשמיד את העולם כולו, אם יינתן לו, אם תינתן לו ההזדמנות. אז הקדוש ברוך הוא גם שם לזה גבולות. עד כמה אדם, הרשע יכול להתפשט. ואומנם הנה הוא יתברך שמו, עושה כל העניינים האלה בחוכמתו הנפלא, הכל כפי מה שראוי לטובת כלל בריאותיו כמו שזכרנו, והוא דן את הבריאות בכל מצביהם כפי מה שהם באמת. פירוש, כי הנה אינו דומה מישהו במצב הרווח ומתרשל מעבודתו, כלומר יש לך הכל, למישהו במצב הדוחק ונטרד ולחצו ולא ישלים את חוקו. כן, זה מה שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, ועבדת את אויביך. איך להבין את הפשט? רגילים להבין את הפסוק שמכאן שצריך לעבוד את השם בשמחה. אבל זה לא מה שכתוב. הפשט של הפסוק זה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, כשהיית במצב של שמחה וטוב לבב מרוב כל, אז יכולת לעבוד את השם, ולא עבדת את השם. כשהיית בשמחה, לכן ועבדת את אויביך בעירום וחוסר כל. כן. אז מה שאומר, והנה דינם לא יהיה שווה, אלא יודן כל אחד כפי משהו באמת, אם שוגג ואם מזיד, אם אנוס ואם פועל ברצונו, והוא יתברך שמו יודע מיתת כל הדברים המעשים והמחשבות, ודן אותם לעמיתם. כן. נכון. כי אף אחד לא לימד עליו זכות. זה בדיוק העניין. הרי צריך לדון כל אדם מקו זכות, עוד ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. שאתה צריך להתבונן בנקודה שבה אותו אדם איננו רשע, ואז התבוננת על מקומו הראשון שהיה שם ואיננו שם יותר. כי חזר בתשובה. כלומר, הלימוד זכות מחזיר בתשובה גם. זה מה שכנראה גנוז בדברי הרב קוק, שהוא רומז על עצמו, שאם הוא היה חי בדורו של ספינוזה, הוא היה מחזיר אותו בתשובה. מדוע? כי הוא היה מוצא את נקודת הזכות בשיטתו. ואז ספינוזה היה אומר, וואה, מצאת את מה שדוחף אותי. ואז הוא היה חוזר בתשובה. כי הוא מצפה שמישהו אחר יעשה את זה. נכון. יש ביטוי בגמרא שכל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, מצננים לו גהינם. זו אמירה לא סימפטית. הוא אמר, אמן יש מרבה בכל כוחו. אז תגיד, זוכה לגן עדן. מה שאתם מצננים לו גהינם? הכוונה שהוא יהיה בגהינם, רק שיהיה פחות חם. זה לא סימפטי. אלא, עכשיו זה הרב קוק מסביר, אולי זה רבי אברהם בן אחי הגרא. מישהו, יש מישהו שמסביר כך. שהכוונה, שיש צדיקים, יש רשעים קודם כל. יש רשעים שמתו מתוך שהם עשו תשובה ולא הספיקו להתוודות. כיוון שהם לא הספיקו להתוודות, אז לא יודעים איפה לשים אותם. עשו תשובה אבל לא עשו תשובה, לא אמרו וידוי. אז מניחים אותם על פתחה של גהינם, ואז מגיע צדיק שכוחו גדול, בגלל שהוא אומר, אמן יש מרבה בכל כוחו, ואז הוא מוציא אותם משם. אז כשהוא עובר, צריך לצנן לו גהינם, כי הוא הולך להעלות את הנשמות האלה. עכשיו בואו ננסה להבין מה זה אומר הסיפור הזה. קודם כל, מה זה שיש רשע שמת בתשובה ולא אמר וידוי? כמה כבר יש כאלה? הוא בדיוק רצה לעשות תשובה, בדיוק יצא לו נשמתו האחרונה. זה לא מובן הסיפור הזה. מה זה לא לומר וידוי? עכשיו אני רוצה להסביר עוד משהו על מישהו שהוא לא אומר וידוי. כן, כתוב בפרשת וילך, שלעתיד לבוא, אחרי שיבואו כל הצרות על עם ישראל, ואמר, הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. אז איזה אמירה זאת? זאת אמירה של תשובה. כן? אין אלוהי בקרבי, לכן מצאוני הרעות האלה. ומה כתוב מיד אחר כך? ואנוכי אסתר אסיר פניי מהם. מה? הוא עשה תשובה, אתה מסתיר פניך? אומר הרמב"ן שמדובר בדור שיעשה תשובה ולא יעשה וידוי. ועל מנת שיבוא וידוי, יהיה עוד הסתר פנים כדי שיעשה תשובה. עם וידוי. מאוד לא מובן. פסוק שלם על דור שלם שעושה תשובה בלי וידוי. איזה מין דור זה שעושה... כלומר, היית אומר אדם באופן פרטי קרא לו בפוקס. אבל דור שלם, הוא רוצה לעשות תשובה, אבל הוא לא רוצה לעשות וידוי. מה זה וידוי? מה זה וידוי? הרמב״ם אומר, חייב להתוודות, מה המשך? לפני האל ברוך הוא. זאת אומרת, החטא מרחיק אותי מהשם. מלבד העבירה, הרוע שבעבירה, זה שאני עשיתי עבירה, זה מרחיק אותי מהשם. אז חלק מהתיקון... זה לשוב לעמוד לפני השם. זה עצמו הסימן שאתה תיקנת. אתה מסוגל לעמוד לפני השם. אז יש דור שעושה תשובה, אבל הוא לא מסוגל להאמין בשם. הוא עושה תשובה, למשל הוא חוזר לארץ, לציונות, אבל הוא לא מאמין בשם. הוא לא מסוגל, כלומר, העמידה לפני השם לא נראית לו. לכן יש דור שלם שעומד על פתחה של גיהינם, הוא מחכה. עכשיו, מה זה צדיק שאומר, אמן יש מרבה בכל כוחו? שכל תוכן חייו זה שיתקדש עם שמיים. ולכן הוא יכול לזהות ברשעים האלה את הוידוי הפנימי שנמצא שם, ולכן הוא מוציא אותם משם. מי זה היה? הרב קוק, כמובן. כן, מה אתה אומר? האם אנחנו נקבל בומבה בגלל שצריך להגיד ידידוי? לא, צריך עשר פנים. עשר פנים יש, ברוך השם, לא חסר. כן. אז מלא, כבר, אתה עכשיו תתנדב להיות מהצדיקים שאומרים, אמן יש מרבה בכל כוחו, ואז אתה מוציא את, את הדור. כן, אז זה לגבי המצבים שיש, מצבים של... של דוחק או של רוחב, לפי הצורך של העלאת הדור, לפי המטרה המוצבת לפניו. כן. והוא יתברך, שמו יודע אמיתת כל הדברים, המעשים והמחשבות, ודן אותם לאמיתם. ואולם, מן השורש הזה יצא עוד ענף אחד בעניין היסורים. כי עוד אפשר... שיהיה אדם צדיק ובידו חטאים או בינוני ושקול במעשיו, ותהיה הגזרה עליו שיעוררוהו לתשובה. זאת אומרת, זה לא כדי להעניש אותו, אלא כדי להועיל לו. והנה אז יסרו מן השמיים כדי שישים מליבו ופשוש במעשיו. ואומנם מן היסורים האלה ממין, יסורי הכפרה שזכרנו למעלה, שתכליתם למרק האבונות בעולם הזה, אבל יסורים אלה יסורי הערה הם, להעיר הלב לתשובה. כי אולם לא נבראו העונשים אלא בהיעדר התשובה, אבל אני ארצה לפני ברך שמו הוא שלא יחטא האדם, ואם יחטא ישוב, ואם לא שב, כדי שלא יובד, יצטרף, כלומר יעבור צירוף בעונשים, ועל כן יעבור תחילה ייסורים להערה, ואם לא יתעורר האדם בהם, אז יתעשר ביסורי המירוק. והעניין הזה אמר אליהו, ויגל אוזנם למוסר, מוסר כוונה ייסורין, ויומר כי ישובון עונשים. מאבן. או, אז זאת אומרת שאם רוצים להבין באמת כל הנושא של האיסורים, צריך ללמוד את ספר איוב, בין היתר את דברי אליהו בן ברך אל הבוזי. שלום. זהו. מזכיר, שבוע הבא, אין שיעור.